שלום כולם, אנחנו בשיחה ה', נקרא דברי רבנו. אני רק אומר מראש שהשיחה הזאת היא יחסית ארוכה, אז אנחנו נסביר יותר בקצרה, והרעיונות שעולים בשיחה הזאת עוד יעלו בשיחות אחרות בהמשך, כך שעוד נחזור לרעיונות האלה ונרחיב בהם. היה מגנה מאוד את ספרי המחקרים והפילוסופים, ואמר שאין שם כלל שכל גמור כמו שיש באיזה מאמר מהרש"א או מהר"ם שיף, וכיוצא מספרינו הקדושים שיש בהם עמקות ושכל נפלא ונעים מאוד. אבל באלו הספרים לא נמצא זה השכל כלל. כן, רבי נחמן רוצה לדבר על המחקרים. המחקרים זה, לפי התיאור של רבי נחמן למי הם המחקרים, נראה שזה חוקרים בתחומי מדעי הטבע, וגם הפילוסופים, שאומר אין שם כלל שכל גמור, כמו שיש באיזה מאמר מהרש"א ומהר"ם שיף. הוא משווה בין מהרש"א ומהר"ם שיף, שהם אחרונים, שכותבים על הגמרא, על רש"י, על תוספות. הוא משווה ביניהם לבין המחקרים, ואומר, בזה יש עמקות ושכל, נפלא ונעים מאוד, במהר"ם שיף ובמהרש"א, אבל לעומת המחקרים והפילוסופים, שאין שם כלל שכל גמור. אז אנחנו ננסה להסביר מהי האמירה הזאת, איפה יש שכל גמור ואיפה אין שכל גמור. אז הוא ממשיך לתאר את דברי המחקרים והפילוסופים ואומר, כי הם מדברים רק בדרך הקשים מיני הווה, עד שבאים לאיזה מופת, כן, לאיזה הוכחה. הם מדברים בדרך הקשים, כלומר הקשים לוגיים, ומגיעים למסקנה. אבל השכל שיש בתורתנו הקדושה להבדיל, אין שם כלל כלל. ואמר, אשרי מי שאינו יודע כלל מספריהם, רק הולך בתמימות, ויש לו יראת העונש. כן? אז ההשוואה פה היא לפי המקור של החוכמה. אצלהם יש רק הקשים, ואין את השכל הגדול שיש בתורה. והשכל הגדול שיש בתורה, אומר רבי נחמן, זה בתמימות ויראת העונש. וכאן הוא עובר לדבר על יראת העונש, ואנחנו נחזור אחרי שהוא יאמר כמה דברים על יראת העונש, נחזור להשוואה בין המחקרים לבין חוכמת התורה. רק הולך בתמימות ויש לו יראת העונש, כי עיקר העבודה בתחילה היא רק מחמת יראת העונש, ובלי יראת העונש אי אפשר להתחיל כלל בעבודת השם. ואפילו צדיקים צריכים גם כן יראה, כי עובדי מאהבה הם מועטים מאוד מאוד, ועיקר הוא יראת העונש. כי היראה היא לה בגין דאורה ושליט וכולי, היינו יראת הרוממות, לאו כל אדם זוכה לזאת היראה, אבל עיקר העבודה הוא רק על ידי יראת העונש אצל רוב בני אדם. אז רבי נחמן משווה פה בין יראת העונש, אהבה ויראת הרוממות. כן? יש פה שלושה מושגים, שהנמוך מכולם זה יראת העונש. גם יראת הרוממות זה דבר גבוה, הוא מצטט פה איזה כינוי מהזוהר לירת הרוממות, דהורה ושליט. גם אהבה, הוא אומר, יש מעטים שעובדים מאהבה, ולכן עיקר העבודה הוא רק על ידי יראת העונש. למה רבי נחמן נותן כל כך מקום לירת העונש? הרי רבי נחמן מאוד מכוון לעבודה מאהבה. אני חושב שמה שרבי נחמן רוצה להדגיש פה, זה איך אפשר להתחיל, מהי נקודת הפתיחה שדרכה אפשר להיכנס לכל דבר, לכל חוכמה, לכל דבר שאני רוצה לפגוש. ורבי נחמן אומר שקודם כל צריך שיהיה לי גבולות. יראת העונש זה גבול, גבול שלא עוסק בשאלה למה הגבול מונח פה ולא במקום אחר, שלא עוסק בשאלה מה רמת ההזדהות שלי איתו, אלא הוא גבול. עצם הצבת הגבול הופכת את החוכמה להיות תנועה פתוחה יותר, קשובה יותר להשראה שיכולה לרדת לאותו מקום. אין בזה את האשליה שיש בחוכמת המחקרים, שהיא כאילו אני יכול להגיע לכל דבר, השכל שלי פתוח ואני יכול דרכו להגיע לכל אמת ולחקור באופן מוחלט. יראת העונש זה להפנים את הענבה, את מידת הענבה, לתוך האופן שבו החוכמה מתחילה, לתוך הנקודת הפתיחה שלי ללימוד, למפגש עם משהו, אני מכניס את היראה וממילא גם את הענבה כתנועה ראשונה. מי שלומד חס ושלום בספרי המחקרים והפילוסופים, נכנס בליבו ספקות וחפירות, כי כל אדם נולד עם רשעות, כי טבע כל אדם נמשך אחר רשעות, היינו אחר תאוות רעות של העולם הזה רחמן על יצלן. רק בחמת עירת העונש, הוא שובר תאוותו ונכנס בדרכי השם. כן, רבי נחמן פה מתאר שכל אדם יש לו נטיית לב. נטיית הלב של האדם היא נעשית באופן שהוא לא מודע אל אותה נטייה, ולכן השכל שלו יכול להוביל אותו גם למקומות היותר חשוכים שבתוכו, גם למקומות הפחות טובים, למקומות הרעים. כן, האדם נולד עם הרבה טוב בתוכו, אבל הוא נולד גם עם רשעות. כלומר, באדם יש נטיות לכיוונים שונים. ואם האדם לא מתחיל מיראה, כלומר, לא מתחיל מהגבלה שאומרת, אני רוצה לחתור אל הטוב, אני רוצה להביא טוב לעולם. אם הוא לא מתחיל מהנקודה הזאת, אז השכל שלו יכול לפנות לכל מיני כיוונים. השכל שלו יכול לשרת את הצדדים הנמוכים שבו, ולכן להגיע למסקנות לא טובות. רק מחמת עירת העונש הוא שובר תאוותו ונכנס בדרכי השם. אבל כשלומד באותן ספרים של חקירות חס ושלום, אזי מוצא לעצמו ספקות וחפירות שהם סיוע לרשעות שלו שיש בו בטבעו. ועל כן אין אנו מוצאים כלל שיהיה איזה אדם נעשה איש כשר וירא השם על ידי ספרי המחקרים. אף על פי שנמצא בדבריהם איזה דברים עם מידות טובות וכיוצא, כן? רבי נחמן אומר, יש רעיונות חשובים, טובים, רעיונות שמגיעים אליהם המחקרים. רק רבי נחמן אומר, אין שם את הזיכוך, את היכולת להפריד, לברר ולומר, זה רעיונות שמשרתים את המקומות הנמוכים יותר שבי, ואני מתנגד אליהם למרות שההיגיון שלי מוביל לאמירה כזאת, אבל אני לא מוכן לקבל אותה, כי אני יודע שהיא משרתת מקום שלא טוב. עירת שמיים, עירת עונש אפילו, כנקודת מוצא, זה המקום שמניח את הגבולות, ולכן מכוון לאן החוכמה שלי רוצה לפנות. היא רוצה להוסיף טוב בעולם, היא רוצה להוסיף אור בעולם, ואז אם אני מגיע עם מכוונות כזאת, השכל שלי באמת לא פתוח לכל הכיוונים, אלא הוא בא להוסיף טוב, ואז הוא באמת יצליח להוסיף טוב בעולם. אז הוא אומר, ולכן, כיוצא, אף על פי כן, הכל הבל, כי הפסדה מרובה מסחרם, כי מבלבלים דעת האדם מאוד. ואין במקום אחר מזה, מגודל האיסור ללמוד אלו הספרים, מחמן על יצלן. כן, רבי נחמן דיבר על זה בהרבה מקומות, על האיסור ללמוד ספרי המחקרים. רק צריך להעיר שהוא מדבר הרבה על לא ללמוד את ספרי המחקרים, והוא יודע להגיד סיבות טובות ומדויקות, מה יש בספרים האלה שלכן צריך להיזהר ולא ללמוד אותם. כלומר, רבי נחמן הכיר את ספרי המחקרים, שעליהם הוא מדבר, אבל הוא אומר, יש בזה סכנה, ולכן הוא מציע לאנשים לא ללמוד אותם. ואמר, אשרנו שמשה רבנו עליו השלום, בחר לנו חלק טוב מאוד, ונתן לנו את התורה, ופתח בה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, בלי שום חקירות ומופתים שלהם, רק ציווה עלינו להאמין בהשם יתברך, באמונה לבד, ועל כן אסור לנו להיכנס בחקירות כלל חס ושלום. כן, אשרנו שמשה רבנו עליו השלום, נתן לנו את התורה ופתח בה בבראשית ברא אלוקים, זה משפט שרבי נחמן אומר באמת מכל הלב, בהתפעלות, בתודה גדולה, אשרינו שיש לנו נקודה לפתוח בה. אנחנו פותחים בבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, וממשיכים עם כל מה שהתורה אומרת ומכוונת אל הטוב, ומלמדת איך צריך לתקן את האדם ולתקן את העולם. ואנחנו לומדים את התורה ולא מניחים, לא מחפשים כל הזמן את הספק המוחלט. לא מציבים סימן שאלה על כל דבר, מי אמר שצריך להיות טוב, מי אמר שצריך לשאוף להוסיף אור בעולם. שאלות כאלה הן שאלות לא פוריות, אבל לא רק לא פוריות, אלא גם עלולות לשרת חלקים לא טובים שבאדם. ולכן רבי נחמן אומר שצריך להתחיל מיראה ואז לגשת אל החוכמה. ועל כן אסור לנו להיכנס בחקירות כלל חס ושלום. ואף שבזוהר הקדוש הוא מגנה יראת העונש, כבר מבואר על זה תירוצים בספרי מוסר, כי באמת עיקר עבודת השם היא רק על ידי יראת העונש כנל. האמירה הזאת, עיקר עבודת השם היא רק על ידי יראת העונש, אני חושב שרבי נחמן רואה את עבודת האדם כמרובדת, מחולקת מרבדים רבדים. יש רובד בסיסי של עירת העונש, על גביו אפשר לבנות עירת הרוממות, ועל גבי זה ניתן לבנות אהבה, אבל השלבים האלה הכרחי לעבור דרך עירת העונש. אני חושב שעירת העונש זה מודעות לגבולות, מודעות לנוכחות האלוקית, עצם המודעות לזה שיש מקום שבו אני לא אוכל להגיע לאמת המוחלטת, כי אני יכול להיות מוטה, יש בתוכי גם דברים שליליים, עירת העונש היא זו שעוצרת את זה. לכן עירת העונש היא דבר מאוד מאוד בסיסי, למרות שהוא אומר, גם הזוהר מדבר נגד זה, גם הרמב״ם מדבר נגד זה, אבל היראה הזאת היא הבסיס שממנו מתחילים ומגיעים לקומות העליונות יותר. ואמר שאלו התחבולות וההמצאות שהמציאו הפילוסופים בחוכמתם, כגון כלי מלחמה נפלאים, ושאר כלים העשויים בתחבולות, על פי החוכמה וכיוצא בזה, שאר ענייני חידושים שלהם, שהמציא כל אחד ואחד מחכמיהם, אמר שהכל מלמעלה, כי לא היה אפשר להם לבוא על זה, רק על ידי שהתנוצץ להם השכל בזאת החוכמה. שבא לאותו חכם התנוצצות מלמעלה, כי כשהגיע העת והזמן שהתגלה אותה החוכמה, או התחבולה בעולם, על כן שלחו להם מלמעלה בשכלם, זאת התחבולה, כדי שיתגלה בעולם. רבי נחמן אומר, החוכמה של הפילוסופים והמחקרים באמת מולידה דברים טובים בעולם. יש כל מיני המצאות, כלי מלחמה נפלאים, וכלים שמשמשים גם את הגורמים לתוחלת החיים לעלות, שגורמים לחיי אדם להיות הרבה יותר נוחים וטובים. ודאי שההמצאות האלה טובות. רבי נחמן לא מחפש להגיד, אנחנו היינו רוצים לחיות ללא כל ההמצאות האלה, כי כל המחקרים פסולים. אלא שרבי נחמן אומר, גם ההמצאות האלה, שבאמת על ידי חוכמתם הם המציאו, התחילו מזה שהייתה השראה, שיש איזו התנוצצות. ההתנוצצות הזאת, זאת השראה שיש לאדם, שממנה הוא יכול להוציא את חוכמתו. רבי נחמן חשוב לו להדגיש שהחוכמה בפני עצמה, כלי המחקר, הם לא יצרניים. בסוף מה שמייצר זה שכלי המחקר האלה יורדת לתוכם איזה נקודת השראה. ולכן הוא אומר, נקודת השראה הזאת היא החלטה של ההשגחה האלוקית. איינשטיין התחיל להמציא את תורת היחסות, היה לו את כל החוכמה, אבל אז היה לו איזה רגע של השראה. רגע השראה הזה פתח פתח וממנו הוא יכל עם כל החוכמה ליצור את מה שיצר, וכן הלאה, חכמי הטבע, וכן, שהמציאו לנו המצאות נפלאות. כי כשהגיע העת והזמן שהתגלה אותה החוכמה או התחבולה בעולם, על כן שלחו להם מלמעלה בשכלם, זאת התחבולה כדי שהתגלה בעולם. כי בוודאי גם החכמים הקדמונים שהיו מקודם חקרו גם על זאת, ומפני מה לא באו הם על זאת התחבולה וההמצאה, רק באמת הכל מלמעלה. וכשבא העת שהתגלה זאת הדבר, אזי מתנוצץ לו השכל, ואז בא אותו החכם על אותה התחבולה, כי נשלח לו מלמעלה ממקום שהגיע לו, כי בוודאי אינם מקבלים דרך הקדושה, רק דרך הסתרא אחא, וזה פשוט. אומר רבי נחמן, בסוף יש פה איזה חוכמה שהגיעה מלמעלה, והיא זו שאפשרה לשכל הזה להתגלות. ואז ממשיך רבי נחמן, וחוזר למערשה והמערם שיף, שהוא הזכיר אותם בהתחלה, וגם להבדיל, אלו האומרים פשטים וחידושים בגמרא, פירוש רשי ותוספות, שזה חידושים בגמרא ורשי ותוספות, זה המערשה והמערם שיף, אילו לא היה נשלח להם מלמעלה מן השמיים, אי אפשר להם כלל לבוא על החידוש, רק באמת הכל מלמעלה. וכל אחד מקבל ממקום שמקבל, והיין במקום אחר מזה. כי בוודאי יש בעניין זה אלפים ורבבות מדרגות, מאיכן כל אחד ואחד מקבל הערה והתנוצצות בשכלו, ומאיזה מקום משיטים לו החידוש או החוכמה. אבל הכלל, שכל מיני חידושים שמחדשים החכמים, הן בקדושה, כגון פשטים ודרושים וכיוצא, הן להבדיל בענייני חוכמות שלהם, הכל משיטים להם ושולחים להם, בשכלה מלמעלה, לכל אחד ואחד, ממקום הראוי לו כנל. כן, הסוגריים האלה שבהם מתאר רבי נחמן, שגם חוכמת המערשה ומערם שיף היא גם מלמעלה, בעצם מלמדת אותנו שרבי נחמן בפסקה הזאת לא בא להבחין רק בין סוגי ספרים, בין שיחות הר"ן, נגיד, שזה חוכמת קדושה, או בין המערשה והמערם שיף, לבין ספרי מחקרים. הוא בא להבחין, רבי נחמן בא להבחין, בין גישות אל החוכמה. אדם יכול ללמוד גם מערשה ומערם שיף, ולחשוב שהוא רק מייצר דברים בשכלו, ואז עלולה להיות אותה בעייתיות שהוא דיבר עליה בחוכמת המחקרים. לכן רבי נחמן אומר לנו שנשים לב שלא רק בספרי המחקרים, צריך לדעת שזה שהם הצליחו לחדש משהו, זה כי הייתה להם התנוצצות מלמעלה, אלא גם במערשה ובמערם שיף. הנקודה שניתן ללמוד מפה, זה שרבי נחמן רוצה להגיד לנו, ללכת עם יראה בצורתה הפשוטה, עם הגבולות שיש לנו, גם אל המקומות החכמים, גם למקומות שבהם אנחנו יוצרים ומרגישים כוח של יצירה גדול, להבין שזה מכוח השראה אלוקית, וצריך לבוא עם יראה, וכך נוכל בעזרת השם ליצור דברים בחוכמה, וכל זה יהיה מתוך השראה וחוכמה אלוקית. שלום לכולם.